טוב. יש אנשים שלא רוצים לשמוע על הנצרות, אז לא באו. עכשיו אמר, עוד לא התאוששו? ברוכים הבאים. להצטרוף אלי מה? מה זה חד? שני הדברים האלה. טוב, אז כפי שאמרתי לכם שבוע שעבר, אני רוצה קצת להרחיב על הנצרות. וגם לגעת באותם ארבע נקודות שהזכרתי, אתם זוכרים שהזכרתי ארבע נקודות? אני זוכר את המספר ארבע, אבל
אני זוכר. הגשמה, ביטול זכויות עם ישראל, ביטול מצוות ומשיח שקר.
בדיוק, אוקיי. אז קודם כל, קצת לא תוך כדי קריאה של הטקסט של רבי יהודה הלוי, אלא באמת התפיסה הנוצרית, כמה עקרונות שחשוב לדעת אותם. אז באמת יש את הנושא הזה של ההגשמה, שהוא מאוד מאוד מרכזי, ושנתפס בעיניהם, אני אומר שוב, נתפס בעיניהם כחלק מה... מה שנתפס בעינינו, משהו מאוד מאוד בעייתי, להפוך את האל להגשמה, לאדם. נזכרת לכם שבוע שעבר שהדרך הקלאסית שבה נוקט רבי יהודה הלוי זה לתת לאסלאם לנקות את העולם מהגשמתם של הנוצרים. הזכרתי לכם את הדבר הזה, שבאמת באסלאם יש ניסיון עצום, וכך הם לועגים לנצרות ובזים לה ולכל עובדי האלים האחרים, על ידי זה שמדגישים בצורה מוחלטת את הטוהר של האסלאם מהגשמה. אני רוצה שתבינו, ההשלכות למשל, שזה מאוד מאוד משמעותיות בהיבטים אפילו של האומנות, נניח של ימי הביניים, כן? אם מישהו מכם היה בספרד, עזב את ארץ ישראל, חס שלום, אולי ניסה אישה, אולי מישהו נסע, אולי ללמוד תורה או משהו, אני לא יודע מה, כיבוד הורים או כיבוד עצמו, אי אפשר לדעת. אז למה אני אומר ספרד? כי זה האזור שבו פעל רבי יהודה הלוי, ואמרנו כבר שזה היה בתקופת הריקונקוויסטה, והזכרתי אתם כבר שבוע שעבר שכאשר הנוצרים כבשו את האזורים המוסלמיים, הם הפכו את המסגדים לכנסיות. זה כל זה הזכרתי, כן?
כן.
אוקיי. אבל כשאתם בודקים... מה?
להפך.
גם וגם.
למשל, איפה זה ההפך, וזה מעניין, בטורקיה, למשל, זה ההפך. בדיוק, שם אתה ממש רואה איך ש... לא יודע מה, הפוך מה, אבל אתם רואים שזה בסדר. הם מתכזזים, כמו שאומרים, כמו בכנסת, מתכזזים בכל איתו. בכל אופן, מה שמעניין הוא, זה שבנצרות, כיוון שיש כן הגשמה, אז יש הרבה מאוד עיסוק באיכונים, צלמים, בציורים, בכל מיני אומנות שלמה סביב הנחחת הסיפורים באסלאם אין את זה. ואם אתם תראו, האומנות האסלאמיסטית הייתה מאוד מאוד גיאומטרית. אם אתם תראו באותם מקומות שהם עשו פייסקות ועשו כל מיני דברים ככה שציירו צבעוניות כזו או אחרת, האומנות הערבית אתה צריך להיות מאוד מאוד מופשטת במובן הזה שהיא לא מגשימה שום דבר ולא מציירת שום דבר, ואז אתם תראו את המשחקים הגיאומטריים המדהימים של קשתות ושל ריבועים ושל מוזאיקות, הכל על בסיס גיאומטריה נטולת...
אפילו לפרחים.
מה?
אפילו לפרחים.
פרחים וצמחים, כן, קצת, אבל זהו, עד כאן. וזה דבר מרתק איך שהדברים מופיעים בצורה הזו. אני רק אומר שתבינו שכמה יש פה נקיות ואתם רואים שם כנסיות שפתאום מצופות בכל מיני משחקים גיאומטריים וצורות גיאומטריות, כי הם באו, אם יקלפו מלמטה אולי ימצאו את השכבה. כן, זה לא בספרד זה לא ככה, כי אתם יכולים לראות איך שהם לקחו מגדלים שהיו מגדלים של מגדלי פעמונים והפכו אותם לצריכים של מסגדים. אז אתם רואים שהחלק התחתון נראה כמו מגדל של פעמון, בנוי באופן מסוים, ואחר כך הוא הופך להיות בנוי בצורה אחרת, כדי שהמואזין או כל מי שבא מכוחו יוכל לפעול. בכל אופן, אז הנושא של ההגשמה ודאי נתפס בעיני הרציונליסטים, אלה שמחשיבים את מה שיש לאדם בין האוזניים, כן? כי חסד האל, שלאדם יש לו שכל, וחסדו של האל שנתן לו את השכל שבאמצעותו הוא יכול לנווט את עצמו בעולם, וגם באמצעותו הוא יכול כמובן להכיר את בוראו, ולהעלל אותו, ולשבח אותו, ולפאר אותו, וכו' וכו' וכו'. ואדם שמשתמש בשכלו מבין את שכל האנשה של האל היא פגיעה בשלמותו של האל. כבר אמרנו ביחד, כן, זאת אומרת, אני אמרתי ואתם לא הפרעתם, דיקיתי כל הפרעה בחוזק יד, זה שהשלמות היא הקולב הכי רציני שעליו הפילוסופים תולים את תכונותיו של האל. זכור לכם משהו כזה. וממילא להפוך את האל לבן אדם זה ממש ממש ביזיון. משום שבן אדם כידוע לכם הוא ממש לא חף משגיאות ולא חף מחוסרונות, הוא מוגבל ביותר, עם מגבלות חמורות מאוד, וזה ודאי פגיעה בשלמותו של האל להפוך את האל לאדם. זה לא העמדה הנוצרית. העמדה הנוצרית היא הפוכה לגמרי. והיא שהתגשמותו של האל לאדם היא חסד מופלא ביותר, ואחד היתרונות המעולים של הנצרות על פני כל גישה פילוסופית אחרת, שבעצם לא גואלת לגמרי את האדם משפלותו, מהיותו שרוי בממלכת החומר. זאת אומרת, מבחינתם הניסיון לגאול את האדם ולהפיע אותו, ואני עכשיו אשתמש במונחים שקיימים בתפיסות של ישו, למלכות האלוהים או ממלכת השמיים, היא בעצם כל מיני ניסיונות קודמים לא הצליחו. אני ארחיב טיפה, משום שבעצם מאז חטא אדם הראשון, שהוא היה חטא קוסמי, הוא לא היה חטא פרטי של איזה אדם לא בן חווה, אבל בן זוגה של חווה, והוא לא היה בן אדם, הוא היה אדם, כן, אתם מבינים? כי הוא לא היה בן. קין והבל ושת היו בני אדם, כן? ואילך, אבל הוא עצמה לא היה בן אדם, הוא רק היה אדם. ובעצם האדם, מה?
האם חווה הייתה בן אדם?
בת אדם, כן. אתה צודק. השאלה היא איך נלמד פשט, אחת מצלעותיו, זה אחד מצידיו, או אחד מ... עזוב. הבנו. בקיצור, אם נפתח קצת את העניין, אז מבחינתם, חטא אדם הראשון הוא החטא הקדמון. המושג חטא קדמון, אנחנו מכירים אותו קצת 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 במחוזותינו, אבל האמת היא שהשורש שלו הוא בעיקר בנצרות, והם תופסים את החטא כחטא קוסמי שהשפיע על כל המין האנושי, ובעצם הוריד את כל המין האנושי שאולה. זאת אומרת, בעצם האדם אחרי החטא הוא אבוד, כפות, נגמר. ובעצם כל מיני ניסיונות לגאול אותו, גם באמצעות אפילו מתן התורה לבני ישראל, וגם באמצעות האבות, וגם באמצעות כל הנביאים, לא ממש הועיל, ובעצם כל אלה הלכו לגיהנום, יחד עם האדם החוטא שהתגשם לגמרי לגמרי לגמרי, נשקע שקוע בחומר ובכל רעותיו של החומר. בזה לא היה הבדל בין הפילוסופים לבין בעלי הדת שתפסו את החומר כמשהו נורא והיום. ובעצם האדם נשלט על ידי הכוחות השחור והרוע, והשטן, גם שם יש איזו דרמה שלמה של המלאכים לפי התפיסה של הנצרות. ובעצם מה שגואל בסופו של דבר, הוא מתחיל לגאול את האדם, זה הופעתו של ישו כאל שהופך להיות אדם, שמתקרב למין האנושי ובעצם חי בקרבו, ועל ידי זה שהוא נוכח בתוך המין האנושי, הוא מצליח להעלות את המין האנושי מזוהמת החומר למלכות השמיים. וזה חסד האל בעיניהם, שהוא משתתף עם בני האדם בחומריותם, באנושיותם. והוא, למרות שהוא, והוא תמיד נשאר ברוממותו, הוא בכל זאת, הוא נהיה שותף לבני האדם לחלוטין, על ידי זה שהוא חי איתם, ואפילו חידוש גדול שמה, הוא כביכול, אמרתי כביכול, והוא גם כן מת איתם. כן? זה היה החסד העוד יותר גדול שלו. אתם מבינים? זה פטנטים להפוך את כל החסרונות ליתרונות, אבל זה התזה שהם קונים ומוכרים, כן? זאת אומרת, זה איזשהו רעיון, ומה שאנחנו, אתם יכולים לחשוב שאתם באים, אבל הוא הפכתם את האלה אדם, זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה חשבתם, ככה זה אפשר לעשות משהו, כי אם האלו גדול כזה מעל זה, זה לא עוזר לבני אדם, בני אדם צריכים רבה בחיים, ככה שהוא קרוב אליהם, שהוא קיצור, אוקיי? כן.
וגם אמרת, כאילו, שהפילוסוף אומר שהיה לו מושלם לחלוטין, ולכן אין לו קשר עם אלינו, ואנחנו, כאילו, אתה אומר שאנחנו אומרים שלא, אז...
השאלה עד איפה לוקחים את זה, אתה צודק. אנחנו אומרים שלא, אנחנו אומרים שזה שיש לו ידיעה בפרטים, הפילוסוף טוען לא יכול להשתנות, הוא כזה סטטי. ואנחנו מוסיפים לסטטיות הזאת דינמיות, אבל לא חסרונות. מה שהם עושים, אז הם באמת, זה בדיוק הנקודה. שהם חושבים שאתה צודק, שהם באותו כיוון, אבל מגזים, לא מגזים, נותנים לו את המידה המדויקת, כן? הרי כשאתה תשאל נוצרי כזה, איך אתה מסביר את זה, אז מה הוא יגיד לי? היה לי פעם אחת הזדמנות כזו, ואז הבנתי שאני לא שואל יותר שאלות. הייתי פעם במילואים אחרי שלג בדרום לבנון, עוד לפני שיצאנו מלבנון הייתי במילואים, היו לי כל מיני ספרים, הגיע שם מילואים ניק נוסף, התחיל להתעניין בספרים שלי. התחלנו לדבר, הסתבר שהוא יהודי שמאמין בישו. כלומר, בישו כמשיח וכו'. אז טוב, התחלנו לדבר בכל זאת, אבל אני שאלתי אותו, אבל איך עולה לדעתך שהאל הפך להיות בן אדם? אז אומר, זה לא היה בחירה שלי, זה בחירה שלו. הוא בחר להופיע כאדם. טוב, אז הבנתי שהוא ממש מאמין בזה, ואין לי מה להתווכח איתו, או מה לדון איתו, ואין שום דבר לעשות. ולא קרב, זה כל היום. בלילה לפעמים צריך לשמור ביחד, אין מה לעשות, אבל... בכל אופן, זה האמונה שלהם, והם תופסים את זה כיתרון. כפי שניסיתי להסביר קצת את העניין, אני רוצה שתבינו שהם באמת ככה מאמינים בזה. עכשיו, מבחינתנו, ההשלכות האל, שהאל הופך להיות אדם, זה באמת השפלת, יש משהו, כן, אתה צודק, אז איפה האיזון בין מה שהפילוסוף עושה ושם אותו לגמרי, 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 לבין מה שאנחנו מבקרים את הנצרות ששמה אותו נמוך מדי, איפה זה הגובה המתאים או משהו כזה, מה שומר על רוממות האל ולא משפיל אותו. פה באמת השאלה היא שאלה מאוד מאוד רצינית. בעינינו, בכל אופן, הפיכת האל לאדם זה, 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 כך יש אל שמתייחס לאדם. יש מערכת יחסים בין האל לבין האדם. אבל יש, מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, ומעולם לא עלה אדם למעלה מעשרה. יש בזה מחלוקות. אני מסכים שבחז"ל יש עמדות שונות. אבל נוצר, נשמר, הפער הברור בין האדם לבין האל. ופה זה לא נשמר, ולכן זה כל כך מסוכן מבחינת ההשפעה הרוחנית של זה.
מה עם משה רבינו?
משה רבינו היה, והאיש משה ענב, והאיש משה נולד, וגם מת.
הוא הגיע לרמת מלאך.
מה? לא, לא הגיע לרמת מלאך. מאיפה לקחת את זה?
אם הוא היה מלאך, הוא לא היה.
מאיפה גיל מלאך?
הוא יכל לעלות לשמיים ולהתווכח ממלאכים ולהיות פה אל פה.
בסדר, ואחר כך הוא חזר. אתה מבין, עלה במלאכים, אבל הוא התווכח איתם. עכשיו, דווקא בוויכוח שלו במלאכים, מה הוא אמר, אני מה? מה הוורד שלו היה? שהוא בן אדם, נכון? אז סימן שהוא לא היה מלאך. אבל זה לא טיעון. תראו, מה שחשוב להוסיף עוד פה, שהדרך שבה הם, וזה פה מתחבר לתפיסה שלהם, מה קורה, מה משתנה בגאולת העולם כשמופיע ישו. כי פה הם מבחינתם, קודם כל, המושג כריסטוס, כן, זה משיח. ביניהם הישו הוא סוג של משיח שהוא גואל את העולם. עכשיו, במה הוא גואל את העולם? והוא כיחיד גואל את העולם, לא כל אדם צריך לעשות פעולה לגאולתו, אלא כל גאולה שנגאלים, נעשית באמצעותו, או דרך האמונה בו, או דרך איזו הזדקקות אליו, או הזדהות איתו. אתם יודעים, יש להם כל מיני סקרמנטים, כל מיני, באמת רוב הפולחן הנוצרי, הוא מסתובב סביב דמותו של ישו. המון המון דברים, כן? סביב האמונה במשיכותו, סביב וכל אחד שנהיה מאמין שלו, אז הוא מצטרף בעצם וזוכה לגאולה שלו. אז יש פה כמה וכמה דברים שחשוב לשים אליו. א', בנצרות הקלאסית, בסדר, לא מדבר פרוטסטנטים, כבר עשו כל מיני רפורמות ברוכות כנראה. אבל התפיסה הקתולית הקלאסית ממשיכה את הוורט הזה של החטא הגדמון, ולפי זה מי שלא נגאל תוך כדי אמונה בישו והשתתפות בצורה כזו או אחרת בהרפתקאותיו הרוחניות, באופן סימבולי, שהוא אוכל מבשרו, שותה מדמו, או כל מיני וורטים בסוג הזה, אתם יודעים, אתם בטח ראיתם בסרטים שבסוף המיסה בכנסייה הולכים והכומר שם להם משהו על הלשון, אתם מכירים את זה? אז אוכלים מדמו, אוכלים מבשרו ושותים מדמו. מה? לא לכולם?
שם בא ביטוי הוקוס פוקוס.
מה, למה הוקוס פוקוס?
אמרו לי שהתפיון מחנק, אז הוא אומר משהו שדומה
ל... להוקוס פוקוס?
כן, משהו.
אני לא יודע. יכול להיות. בכל אופן, הפולחן הזה אומר שמי שלא, שאתה לא נולד גאול, אתה נולד יורש גיהנום. האדם שנולד הוא מגיע לגיהנום, אלא אם כן הוא בבחירתו, או לא בדיוק בבחירתו, פה זה מורכב מאוד העמדות שלהם, הוא זכה להיגאל תוך אמונתו בישו, ואז הוא עובר לגן עדן. אם לא, אז לא. לכן קודם כל, מי שלא הוטבל ומי שלא עבר סקרמנט, הלך עליו. זה לא משנה עכשיו כלום. ולא משנה מה היית ומה עשית, יש איזו תפיסה נורא חריפה. יותר מזה, מבחינתם, וזה הדבר המרתק פה, יש באמת תפיסה מאוד מאוד דטרמיניסטית, פטליסטית אפילו. דטרמיניסטית, זאת אומרת שמשהו שהוא קבוע מראש, גורל קבוע... ברקע לזה, לפי החוקרים, קיימים תפיסות של מלחמת מגילות בני אור ובני חושך, מלחמת בני אור ובני חושך, שזו תפיסה גנוסטית, שזה סוג של אמונה שהיה רווח במזרח בעבר, שהעולם בעצם מחולק בין אלה שנגאלים על ידי האלים ואלה שהם לא שייכים, שייכים לכוחות האופל. העולם מחולק לשניים, לבני אור ולבני חושך, ומי שזכה להיות בני אור אז הוא זוכה להיות מואר, ומי שלא זכה אז הוא לא מואר. עכשיו, אתה לא יכול לזכות מעצמך להיות מואר, זה חסד של האל להיות מואר. גם התפיסה הזאת שכל יחס של גאולה הוא חסד של האל, זה תפיסה עקרונית בנצרות, שכל דבר ודבר הוא חסד. הכל זה החסד, זה לא שאתה יכול להגיד, אדם תעשה משהו, אז אתה תזכה לתשובה, מובטח לו שתתקבל תשובתו. הדברים האלה לא קיימים שם, כל דבר ודבר זה עניין של... של חסד, ויש גזירה קדומה חריפה מאוד. אז ממילא יוצא שכיוון שהכל הוא חסד, אז החסד הוא לפי, לא תלוי בסברות אנושיות כאלה ואחרות, אלא תלוי באמת באיזשהו אמונה בהתגלות שהייתה לישו ולמה שהוא טען שהוא יכול להגיד הכל, כי הוא עצמו מתגלה לעצמו, כן, הוא זה, אז שדרכו יגיעו לממלכת השמיים. עכשיו, באמת בתפיסה הבסיסית הנוצרית, יש תפיסה ששוללת את חיי החומר, ובעצם רוצה להגיע למלכות השמיים, למלכות הרוחנית, וזה עיקר עניינה.
ישו פשוט בא ואמר להם שהוא...
תראו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם. אנחנו יודעים, יש ספרי בשורה, יש שלושה ספרים של בשורה שנתחברו, שלושים, הוא נצלב בסביבות שנת 35-40. והספרים, ספרי הבשורה, שלושת ספרי הבשורה הראשונים שבעצם מספרים עליו, הם ספרים שמועלים על הכתב 30-40 שנה אחר כך. אין לנו הרבה מקורות ישירים שמתעדים מה שהוא עשה ומה שהוא לא עשה. אז מה שיש לנו זה מקורות נוצריים של אנשים שהאמינו בו. אז לפי מה שהם אומרים, הוא נצלב בירושלים, הוא היה קודם כל עשה... מופתים בגליל והסתובב בגליל והוא בסופו של דבר עולה לירושלים, עושה קצת מאומות בהר הבית, כי אתם זוכרים שבית המקדש נחרב ב-68 ו-70 ואנחנו נמצאים 40 שנה קודם לכן פחות או יותר, כבר הזכרת את זה בשבוע שעבר, והוא מגיע לירושלים, עושה קצת מאומות, עושה קצת רפורמות נגד כל מיני שחיתויות שהוא מצא במקדש, אבל בסופו של דבר הסנהדרין דנה אותו למיטה, ובעצם מי שמבצע את הריגתו זה הנציב הרומי שישב בירושלים, פונטוס פילטוס, והוא מת. הוא מת על הצלב, כי ככה היו נוהגים, וזו המיטה יותר בזויה, אבל כמובן שהם טוענים שעל הצלב היה כתוב שזה אינרי, אינרי זה ראשי תיבות INRI, שבתרגום לעברית זה ישו הנוצרי מלך היהודים. ככה הוא תפס את עצמו, כי הוא היה משיח, אז הוא... הוא מלך היהודים, ולפי הסיפור שהם מספרים אותו, הוא נקבר בחצר בגולגלטה, אזור של חצר המטרה, מה שאנחנו קוראים היום, אבל שלושה ימים אחר מותו באו כמה אנשים לחפש, והם גילו שהוא לא נמצא בקברו. ואז יש להם את האמונה הבאה שישו בעצם קם לתחייה אחרי שלושה ימים, ביום השלישי הקימנו ונחיה, אם שאתם לוקחים את הפסוקים האלה, והוא אחר כך גם נתגלה לממשיכי דרכו ועודד אותם להפיץ את הבשורה שלו. זה מה שהם מספרים לעצמם על עצמם, ולאחר כן הוא נתעלה לשמיים בגוף ובנפש, והוא עתיד לשוב כדי למלא את כל שאר הנבואות של המשיח שלא הספיק למלא בשלב א', אז יש לו עוד second chance, וזה מאוד מאוד משמעותי ביאתו השנייה של ישו, כי יש כתות או בנצרות שמדברים על הביאה המחודשת הזו, והם אומרים ש... אז יש כאלה ש... תכף נראה מה היחס לעם ישראל, אבל יש כאלה שהם יותר מתונים ביחס לעם ישראל מאשר מה שאני הולך להגיד בהמשך, כי אתם יודעים שכבר קראנו את רבי יהודה לוי שהם אמרו שהם מחליפים את עם ישראל, ועם ישראל נשפט על כך שהוא לא הלך אחרי ישו, אבל יש גישות שאומרות שלעם ישראל יהיה צ'אנס נוסף, כשהוא יבוא שוב, אז אפשר יהיה לעשות שוב על זה. אפשר יהיה לחזור שוב, איך אומרים, נחיה ונראה. אבל בכל אופן, זה התפיסה שלהם לגבי מה שקרה איתו, ושבעצם בשלב הבא הם מפיצים הבשורה שלו. עכשיו, מה הייתה הבשורה שלו, כן? הבשורה שלו קודם כל הייתה באמת בשורה של מלכות השמיים. אנחנו רוצים להתעסק בדברים החשובים, נגד השחיתות, נגד החומרנות. הוא מאוד מאוד רוצה לעודד תפיסות רוחניות. והנחת העבודה הראשונית הייתה שהוא פונה ליהודים, הוא ניסה לעשות משהו, איזושהי מהפכה ש...
משיחיסטית.
מה? משיחיסטית סביב דמותו, אבל רוחנית, זאת אומרת שיעסקו יותר בתפיסות, בתואר הלב, בתואר הכוונה, בתואר המחשבה, שלא יחשבו שפולחן המקדש מחפר באדם, נגד שחיתות, רגישות לעניים, המלכות שמיים היא לעניים ולגלמודים, רגישות לנזקקים, יש שם מהפכה חברתית שהוא מנסה לקדם אותה, וזה לא רק אומר חשוב שתתייחסו, אלא זה יותר חשוב מדברים אחרים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אדם יכול להגיד, הוא ממשיך קווים מסוימים שמופיעים אצל הנביאים, או דברים מהסוג הזה, אבל בצורה מאוד מאוד חריפה וקיצונית, שבשלב מסוים, וזה בשלבים באים בהמשך, היה גם ביטול מסוים של כל מיני מצוות. זאת אומרת, יש משהו בצו שאנחנו עוסקים, הביטוי המלא שלו היא, שהוא, כמו שקראנו פעם קודמת, שרבי יהודה לוי עצמו מצטט, שהוא לא בא... הוא בא... אל תדמו כי באתי, זה כתוב אצל אחת הבשורות, לא חשוב. אל תדמו כי באתי לאפר את התורה, את דברי הנביאים, לא באתי לאפר כי אם למלות. אתם זוכרים שציטטנו משהו? כן. כן, יש לכם את זה פה? לא, למה אני מעדיף את הספר השמן? אתם יודעים, בספר השמן, בבטן יש לו בין. בקיצור, יש לו בסוף הספר... השוואות לספרות מסוים, לספרויות, הוא עושה השוואות לכל מיני ספרויות, בסדר? מובאות מדברי חז"ל, מובאות מפה ומפה. עכשיו, אם תראו, אז גם הוא יביא מובאות מכל מיני ספרים
חיצוניים.
בדיוק. ואז אפשר לראות מה כתוב שם ב... טוב, אני לא אמצא את זה עכשיו. בכל אופן, אני לא להסתור מצווה מצווה, באתי כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. אז השאלה עכשיו, מה בדיוק לחזק ולאשרן? אז התפיסה שלו הייתה, ועכשיו אני מתחיל לעבור לשלב הבא של נצח ישראל, זה שמופיעה מלכות שמיים. מלכות שמיים אומרת שצריך לקיים את המצוות מבחינת המהות הרוחנית שלהם, ולא כל כך להקפיד על המהות הגשמית שלהם. ואנחנו עוסקים בשמירת שבת רוחנית יותר מאשר משמירת שבת גשמית. יש פה איזשהו מעבר מעולם הבשר לעולם הרוח. וזה היה גם המפתח להתנתקות מעם ישראל. כי עם ישראל הוא חומרי, הוא עסוק בכל מיני חובות איברים, כל מיני מצוות מעשיות, כי הוא שייך לעידן הבשר. הבנתם? עכשיו מעת בואו של אותו האיש, עוברים לישראל ברוח. ומי הם ישראל ברוח? כל מי שהולך, אם יש. עכשיו זה לא, זה תהליך מסוים שהוא עצמו מתחיל את הגרעין שלו, שהמילוי של המצוות הוא לתת להם משמעות רוחנית ולהדיף את המשמעות הרוחנית על פני משמעות בשרית גשמית. אבל בשלב הבא, תלמידיו, במיוחד פאולוס, שזה שאול התרסי, תרסי מטרסוס, שזה אי בים התיכון, זה עיר הלכה בטורקיה, שאול התרסי, אנחנו מכירים את השם שלו גם מחזל, הוא בעצם התלמיד שבעצם המשיך את המהפכה הזאת וביטל את כל המצוות המעשיות, משום שאנחנו עכשיו יצאנו מעידן הבשר ועברנו לעידן הרוח. אוקיי? ולכן אין צורך לקיים את המצוות הישראל, עם ישראל הכל כך גשמי והשקוע בחומר וכל הדברים האלה, הם לא עלינו צריכים להתעסק עם מצוות מעשיות גשמיות. אבל אנחנו רוחניים, אנחנו יכולים לעשות את הכל.
מה?
כן, מעמד הר סיני היה בשביל ישראל והבשר, אבל עכשיו הגענו לעידן הרוח, זה בדיוק הנקודה. מה השתנה בעולם? עברנו מעולם פרימיטיבי שצריך מצוות גשמיות, והתעלינו לעולם רוחני ש... קיים את המצוות ברוח.
בשביל זה אלה צריך
להיות. כן, אבל בדיוק, אתה צודק שיש כל... נו, מה, זה שיש סתירות או דברים שהם מורכבים, זה לא חידוש כזה גדול. לא, אני עכשיו אומר את זה ברצינות. כל אדם נורמלי מבין שיש הוא מלא סתירות. זאת אומרת, מה, אני הייתי... פעם אומר ככה, פעם אומר ככה, זה כל מיני, כי כל דבר הוא בהקשר מסוים. אז בהקשר מסוים זה ככה, בהקשר מסוים, זה לא קושייה כזה גדולה. וגם לא בדרך של קושיות נצליח. יש משהו פה בהבנת האתוס, בחשיבה. החשיבה היא שמשתחררים מהחובות, בכלל מבחירת ישראל משתחררים, וההשתחררות מבחירת ישראל היא גם נעשית סביב בעצם ההתנתקות מקיום המצוות המעשיות. עוד מנגנון שהוא עשה בו שימוש כדי לשחרר ממצוות מעשיות, זה מימרה של חז"ל שאומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא. אתם מכירים את הגמרא הזו? הגמרא אומרת שמצוות בטלות לעתיד לבוא, מצוות בטלות לעתיד לבוא. שמעתם על זה? אוקיי. עכשיו, אם לעתיד לבוא הגיע, אז מצוות בטלות, נכון? איזה לעתיד לבוא הגיע? משיח הגיע. אז מילא, אם משיח הגיע, מצוות בטלות לעתיד לבוא. זה גם היה חלק מהטיעונים שהועלו כדי לשחרר את העולם של המצוות. ובאמת, העולם הדתי הנוצרי הוא המצוות עשה שלו. אני לא מדבר על לא מצוות לא תעשה, בסדר? המצוות עשה שלו מוגבלות מאוד, ובעיקרם עניינים שקשורים לתפילה, לצומות, לכל מיני לוח שנה שיש לא מעט צומות והנזרות מבשר ודברים כאלה. למי שמקפיד על הדברים האלה, לקראת חג הפסחא, שזה שחזור עלייתו למרום, יש 40 יום של צום חלקי, עם המון מחזורי תפילה, עם מנעות מבשר, כל מיני תקסים שהם עורכים, אבל באמת המעבר הוא באמת בעיקר סביב פולחנים שנוגעים לישו, ותמיד סובבים סביב ציוני דרך בחייו ובמותו. ומצאת. אל תחשבו טוב, הוא אומר, לא לפיקים למלות. אתה רואה, גם הוא מצטט את המילה למלות ולא כמו שכתוב אצל ה... אז המילוי הזה הוא באמת מתורגם להרבה, למלא, ואני המלא אחריו, זה אחזק את דבריו, אבל למלות יכול גם להתפרש בצורה אז הוא אומר, אבל זה היה, כן, יש מה שהוא עשה, זה באמת המילוי הוא מילוי למלא אותם תוכן רוחני, וממילא מי שעוקב אחרי התוכן הרוחני, אז הוא, אז הוא שייך למלכות השמיים, וממילא זה היה הדרך שלו להתנתק גם מבחירת ישראל וגם מהמצוות המעשיות. שני הסעיפים שהזכרתי לכם, כן? עכשיו, מה כל כך נורא בזה? זאת אומרת, זה נורא, זה לא נכון. אבל חוץ מזה, זאת אומרת, מבחינתנו, הרעיון הזה שכפירה בבחירת ישראל אתם מבינים שזה הפך להיות משהו מאוד עקרוני. אם עם ישראל הוא לא העם הנבחר, אז קודם כל למה לא נעלמנו מעל פני האופק ההיסטורי? הקיום של עם ישראל כיחידה נפרדת, אז די מהר זה הפך להיות שאנחנו הפכנו להיות העדות למה שקורה למי שלא מאמין בישו. הקיום הפלאי של העם היהודי לאורך מאות שנים הפך להיות בתיאולוגיה הנוצרית איזשהו דרך להסביר ולהדגים את שפלותם של אלה שכפרו במשיח.
עד מדינת ישראל.
מדינת ישראל הייתה בעיה קשה מאוד. מבחינה תיאולוגית, אין ספק, לא רק מדינת ישראל, אבל כל השיבת ציון וכל מה שכרוך בזה הפך להיות בעיה, משום שבא הרוג ברגליו. אתם יודעים את הביטוי הזה? בא הרוג ברגליו. זה מישהו שהעידו עליו שמת והתירו את אשתו ופתאום הוא מופיע. זה דבר מעניין מאוד מבחינה הלכתית. אתם בדרך כלל שעדות מוכחשת זה על ידי ששניים אומרים ככה ושניים אומרים ההפך. למדנות קצת, כן? עכשיו, השניים אומרים שהוא מת ובא הרוג ברגליו. זה גם כן סוג של הכחשה. הכחשה בלי מילים. עצם זה שהוא בא ושניים יודעים שזה הוא, אז זה מכחיש את זה שהוא מת, כן? אז זה וורט יפה שמעתי משם רב יצחק קוטנר, לא, הוא כתוב אפילו בספרים שלו, רב יצחק קוטנר אומר, אתם עדיי ואני אל. איך אנחנו מעידים על הקדוש ברוך הוא? בקיום של עם ישראל מעיד על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא גוזר מזה איזושהי משמעות למדנית הלכתית. הוא שואל איך מותר להיות שיקור בפורים, ויש נוהגים כן, איך מותר להיות שיקור בפורים? הרי אתם עדיי, צריך להעיד, שיקור פסול לעדות, נכון? אז איך אפשר להיות שיקורים בפורים? אז זה משהו מחדש, שיש עדות שאתה מעיד, לא בגלל שאתה מעיד ואומר איזשהו עדות, מגיד, עדות שאתה מגיד אותה. את הקיום שלך מעיד על עם ישראל כשהוא קיים, אז זה עדות שמעידה על הקדוש ברוך הוא, כמו שהבא הרוג ברגליו גורם להכחשת העדים שהעידו קודם שהוא מת או נערה, כן? אז לכן יש עדות שקשרה גם אם אתה שיקור, כי גם יבוא הרוג ברגליו שיקור לבית הדין, עדותו שהוא חי תתקבל. אז לכן זה בסדר. טוב, בכל אופן, מה כל כך נורא בזה? אז באמת, מה שנורא בזה, וזה קשור לסעיף השלישי של משיחיות השקר, זה באמת איזושהי תפיסה מבחינה רוחנית, שתדעו לכם, העולם המערבי שאנחנו חיים בתוכו, מאוד מאוד מושפע מאתוסים, מתפיסות רוחניות נוצריות. ובאמת, יש איזו תפיסה שאדם קצת כבר גאול, ובעצם הוא לא מאוים כל כך, ההתמודדות שלו היא יחסית פשוטה יותר, וסך הכל באיזי אפשר להתמודד עם כל ההתמודדויות. סך הכל רוב האנשים כך חושבים את עצמם. כן, נכון, יש כמה אתגרים, יש כמה מעצים, אבל סך הכל אנחנו בקלות מתמודדים עם עצמנו. והתפיסה הזאת שאדם בעצם לא צריך להתמודד עם עצמו, כי הוא כבר גאול, שאדם לא צריך להתמודד עם העולם היצרי שלו, שאדם לא צריך להתמודד עם באמת עם עצמו, שאדם לא צריך לקחת, לעשות עצמו עם מאבק, זה בשורה רעה. לאנושות. משום שכשהדעה לא צריך להתמודד, אז באמת החיה שבאדם יכולה פשוט להתעורר. ובני אדם יש בהם גם יצרים חייתיים. אני אומר לך, בהיסטוריה ראינו מה קורה כשאדם לא נאבק עם עצמו, כשאדם לא מרסן את עצמו, כשאדם לא מטיל על עצמו איזשהו עול מלכות שמיים כזו או אחרת. אז הוא אמר, יש מלכות שמיים והכל רוחני, אבל כשהכל רוחני ואין ממש הבנה שהחומרי הוא דורש איזו התמודדות רצינית, אז קורים דברים נוראיים בעולם. והבשורת שקר הזו, שכאילו אדם לא צריך כבר להתמודד, כי אוטוטו קטן עליו, הוא יכול להיות מוסרי ורוחני, ויש לו כבר לב בשר, והוא פשוט איש חסד, והוא פשוט ממש שופע אהבה, יכול לה... זה לא בדיוק קורה. ותחת דגל האהבה הפנטסטית הזאת, לפחות לא מעט יהודים סבלו סבל נוראי ונהרגו ונטבחו ונשחטו. כך שהאמירה הזאת, כאילו באמת אנחנו לא צריכים להיאבק עם עצמנו, שאנחנו לא נדרש איזשהו מאמץ רציני כדי להגיע להישגים, היא אמירה שקרית שמפילה את האנושות. לכן אני אומר, כשאמרתי לכם, יש פה משכיות שקר, זאת אומרת, כאילו כבר הכל גמור. מה נשאר עוד קצת, שהוא יבוא עוד פעם, ועוד כמה אנשים יאמינו בו, זה לא שאדם גואל את עצמו, הכל בחסד, הכל... ואם יש את החסד, אז אתה כבר גאול, אז לא משנה כבר, כן, בזמנו, אחרי השואה, היה... יהודי שכתב מחזה דווקא נגד האפיפיור שחי בתקופת השואה, זה נקרא ממלא המקום. האפיפיור לא בדיוק היה פעיל למנוע הרג יהודים בשואה. זה אחד הנושאים הכי פיוס, אני לא זוכר מה שמו. מה?
יהודה
12. 12, הוא היה אפיפיור בתקופת השואה, והוא לא עשה הרבה למנוע, עשה מעט מאוד למנוע, עשה בכלל. הוכות, כך קראו ליהודי הזה שכתב את המחזה הזה, ממלא המקום, כי הרי הם טוענים שהאפיפיור הוא ממלא המקומו של ישו עלי אדמות, והוא הראה כמה שהוא היה לא משמעותי בתחום הזה של, ויותר מזה, הוא טען, הרי לפי התפיסה הנוצרית, היהודים, כיוון שלא האמינו בישו, ירשו מה? גיהנום. והתליינים, הנאצים, אף על פי שהם עשו את כל מה שהם עשו, אם מישהו מהם בכל זאת יגיד שהוא מאמין בישו, מה יקרה לו? יירש גן עדן. אז הוא ממש עשה מזה מחזה חריף מאוד, שכמובן עורר כעס אצל הקתולים שכך עושים, אבל זה בא להחריף את המתח הזה בין תפיסה שבעצם יש בה הרבה ותרנות והרבה, במקום באמת לרומם את האדם לשמיים, היא יכולה להשפיל אותו ולתת מקום לכל מיני דברים ארציים להתרחש. עכשיו, הדבר המעניין הוא שזה יותר בעיה בארצות הפרוטסטנטיות. זה פחות בעיה, הארצות הקתוליות החריפות, במיוחד כנסייה המזרחית אצל הרוסים, אם אתם קראתם חטא ועונשו פעם, מישהו קרא, או כל מי, ראיתם את הסרט, מה? לא קראתם. אז מה זה הווה? זה גם בלי מיקוד, אז מה? זה לא... זה ספר חובה למתחילים, כן? בכל אופן, אז אתם תראו שם את התפיסות הנוצריות כתפיסות מאוד מאוד דווקא כן מכבידות אולן על האנשים, וכן מחשידות אותם ויוצרות איזשהו מתח רוחני שאדם צריך להתמודד עם עצמו. בפרוטסטנטניזם שהיה פחות כאילו אולה של הכנסייה על האנשים, יש הרבה יותר... שחרור של האדם וכאילו אמונה בכוחו, אמונה יכולתו ופחות פחות דרישה וקריאה של האדם להתמודד. עכשיו, גם אנחנו לצערי הרב, כולל אני, כן? חיים קצת בתפיסה שאדם לא צריך להתמודד עם עצמו. קצת, כן, אבל בסך הכל אנחנו לא אוהבים שיחות מוסר, נכון? זה נכון. לא, זה לא... עכשיו לא יש אנחנו לא אוהבים את השיחה, אלא שכל האתוס הזה שאדם צריך להתמודד עם עצמו וזה, זה לא משהו שהוא, זה לא הנוסח שאנחנו מכירים, נכון? אנחנו שרים את השירים בנוסח אחר. ומנגינות אחרות הן יותר מקובלות. עכשיו, יש בעיה עם זה, עם כל הכבוד שאני גם שייך לזה, כן? זה לא, אני לא מוציא את עצמי מהכלל. אבל יש משהו בתפיסות הללו, ולכן אני אומר שאנחנו קצת מושפעים, כל העולם המערבי קצת חי באיזשהו שכנות שקר, שסך הכל בסדר. אז יש מיליוני רעבים בעולם? סך הכל בסדר, זה לא אצלנו, זה לא בחצר שלנו, זה לא, 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 לא בסביבה הקרובה. יש מיליארדים של, לא מיליארדים, מיליונים של אנשים במזרח שהם רעבים, חיים מפחות מדולר ליום, שמעתם? זה יש חידוש, דווקא יש, בשבועיים האחרונים שמעתי שיש דיווח של, של אחת הסוכניות הבינלאומיות, שדיברה שבעצם סך הכל יש ירידה בממדי העוני בעולם. זאת אומרת, אחוז האנשים שחיים, שיש להם פרנסה של דולר ליום, הבנתם? 3.55 ליום, שתי ארוחות ביום, משהו, כן? אז ירד מ-40% לפני 10 שנים או 20 שנה ל-20% מהאנושות. זה שיפור נראה מדהים, נכון? זה לא...
הערך של הדולר ירד.
אז בכלל עוד... זה לא משך, תמיד, אז יש שינוי, כן? אבל בסך הכל אנחנו לא... אנחנו חיים בטוב שלנו, ואנחנו חיים בשוליים המרופדים שלנו. אבל ההבנה הזאת שאדם צריך להתמודד לא כל כך... אוי, מה יהיה? טוב, אנחנו נמשיך עוד טיפה ונתקדם קדימה.
הרב, שם המספר של הרב. איך הוא קורא שתיים?